ערב טוב לכולם. אנחנו ממשיכים בסדרה שלנו, של סדרת התלמוד, ואנחנו נמצאים במסכת סנהדרין. בשבוע שעבר בדיוק סיימנו מעשה שהיה עם דוד המלך, שהביא את עצמו לידי ניסיון עם המעשה של בת שבע, כן, ושהיום מלבינים את פניו ברבים ושואלים אותו כביכול על אשת איש וכולי. שם סיימנו, היום אנחנו ממשיכים במעשה נחומיש גמזו. נחומיש גמזו זה היה אחד מהתנאים הצדיקים שהיו בזמנם, וכל דבר שהיה קורה לו, הוא היה סובל בייסורים וכולי, כל דבר שהיה קורה לו היה אומר גם זו לטובה, לכן קראו לו נחומיש גמזו, על זה שהוא היה אומר גם זו לטובה, כן? יום אחד, הגמרא אומרת, יום אחד באו ישראל לשדור ידעון לבית קיסר. אמרו, אנחנו רוצים לשלוח מתנה לקיסר של הרומאים, עם מי נשלחת את המתנה? כן, אנחנו בעמוד קופתת במסרת סנהדרין. הגמרא אומרת, אמרו, נשדר בעד נחומיש גמזו, נשלח את זה עם נחומיש גמזו. למה? הוא כל כך הרבה ניסים יש לו, הוא כזה צדיק, יש איתו הרבה ניסים. אז אין מה לדאוג. כמעט על האודי אורה, בא למבט, אמרי למייקה בעדייך, הוא הגיע למלון, אמר לו, אני מביא מתנה לקיסר. קמו בלילה, גנבו לו את זה. גנבו לו את כל המתנה שהוא הביא, שהחכמים שלחו. ומילאו לו את הקופסה באפר, כן? כמעט על האטם, שהוא הגיע לשם, אז אמר החוקי כמחייכי ביהודה יפקו למקטלה, ראו שזה חול, אמרו מה היהודים עושים ממך צחוק, צריכים להרוג אותו. אמר גם זו לטובה, ככה השם רצה, גם זו לטובה. ואתה אליהו הנביא, בא הקדוש ברוך הוא עשה לו נס גלוי, בא אליהו הנביא והדמי לאוק אחד מניו, אחד היה נראה אחד הרומאים, אחד החיילים. אמר לו, אמר להם, דילמה היי אפרה מאפרה דאברהם אבינו, הרומאי אמר, זה לא סתם שהיהודים הביאו חול, זה לא יכול להיות. כנראה שזה החול של הסבא שלהם, אברהם אבינו, דאב השדה אפרה אבו חרבה, שהוא היה זורק על שהוא יצא למלחמה, היה זורק את החול וזה היה נהיה כמו חרבות. גילי אבו גירי בדוק ואשכחו אחי, באמת התחילו לזרוק את החול וראו שזה אותו שנעשה לאברהם אבינו, נעשה לנחומיש גמזו, כן? אבא מחוזה דלאב הוא קייך לי ללמיכבשה, היה איזה עיר שהם לא יכלו לכבוש אותה, שאלתי מהו אפרה עליה, הוא כבש הוא, בזכות האפר הזה כבשו את העיר הזאת, כן, זרקו וזה נהיה חיצים, הילו אלה בגינזה אמרו שכול, הביאו אותו לבית האוצר שלהם, אמרו שכול דניחה לך, כל מה שאתה רוצה תיקח, מילא את זה הכל בזהב, מילא את הקופסה שלו בזהב הכל, כי עד אתה אמרו לאנך דיורי, מה אם תתלבט? אלה שהיו במלון, עוד פעם הוא עצר במלון, הגנבים, אמרו לו, מה הבאת למלך שנתן לך כל כך הרבה זהב? הם יודעים שהם מילאו את זה בחול, כן? אמר לו, מה ידשק למאחה? אמתו אלה אתה, מה שלקחתי מפה, שמתי שנתתי להם שם. הוא ידע שהם גנבו לו את זה. אז הוא אומר, החול ששמתם לי פה, נתתי אותו לקיסר. מה עשו אלה? מילאו גם כן חול, רצו מהר לקיסר, אמרו לו, גם אנחנו הבאנו לך מהחול של אברהם אבינו. זרקו את החול הזה, לא יצא ממנו כלום, שחטו את הגנבים האלה, הוציאו אותם להורג, כן? ככה היה מלומד בניסים, נחומיש גמזו. הגמרא ממשיכה, דור הפלגה. היו כמה דורות של רשעים בתקופת התורה, שהתורה הרחיבה עליהם את הדיבור כדי ללמד לדורות עד איפה מגיע האבון של אותם רשעים. אז קודם כל דור הפלגה, למה קוראים להם דור הפלגה? שבימיהם נפלגה הארץ, כן, תכף נראה. הגמרא אומרת דור הפלגה אין להם חלק לעולם הבא, מה יעבוד? מה עשו שאיבדו כולם את החלק לעולם הבא? כן, אנחנו רואים זה לפני שבכלל היה יהדות, ומדובר בתקופה שלפני שהתורה עדיין ניתנה, זאת אומרת רואים מכאן, וגם יש גמרות אחרות, שגם הגויים, אם הם צדיקים ועושים את רצון השם, יש להם חלק לעולם הבא, רק שלהם, עולם הבא מצומצם, כן? אמר רבי ירמיה בר אלעזר, נחלקו לשלוש כיתות, אחת אומרת נעלה ונשב שם, אחת אומרת נעלה ונעבוד עבודת כוכבים, אחת אומרת נעלה ונעשה מלחמה. הם החליטו לבנות את מגדל בבל, המגדל בבל המפורסם, שידוע בהיסטוריה לשמצה, שהם החליטו ללכת, איך אומרים, למרוד בבורא עולם. אמרו, נבנה בניין, נגיע לשמיים. קבוצה אחת אומרת, המטרה של הבניין זה ששם נעשה עבודת כוכבים, איך אומרים? בפניו. השנייה אומרת, נעלה ונעשה שם מלחמה. כן? אז השלישי אומרת, לא, סתם נעלה ונשב שם. כן? אז הגמרא אומרת ככה, זו שאומרת נעשה ונשב, נעלה ונשב שם, מפיצם השם. השם פיזר אותם בעולם. זו שאומרת נעלה ונעשה מלחמה, נעשו קופין. הקדוש ברוך הוא הפך אותם לקופים, לרוחות ולשדים. כן? זאת אומרת, זה אולי מה שמבלבל את המדענים, שכל הזמן רוצים לטעון שהאדם בא מהקוף, למרות שמעולם הם לא הביאו ראייה, כן? הכל זה קונספירציות ותיאוריות, אבל אם יש איזה משהו שגרם להם לטעות, זה אחד הסיבות, שבאמת היו בני אדם והם נהפכו לקופים, אבל לא קופים נהפכו לבני אדם, קוף לעולם לא יהפך לבן אדם שיש בו נשמה אלוקית. אבל אדם אפשר להפוך אותו כעונש, והרבה בני אדם לצערנו חוזרים בגלגולים של חי, צומח ודומם, אז אלה שאמרו נלך להילחם בבורא עולם, הפך אותם לקופים. וזו שאומרת נעלה ונעבוד עבודת כוכבים, כן? כתוב כי שם בלה לשם שפת כל הארץ. הקדוש ברוך הוא בלבל אותם, ואז כל אחד דיבר בשפה אחרת, כן? ומאז בעצם נהיו כל כך הרבה שפות בעולם, כיוון שעד אז הייתה כל הארץ שפה אחת, ומאז ועד הקדוש ברוך הוא שיש ביניהם אחדות בין כל הרשעים, בלבל אותם בשפתם, זאת אומרת מה שהיו אומרים אחד לשני והיו מבינים, פתאום לא מבינים, כן? ואז הגמרא אומרת, תניא רבי נתן אומר, כולם לשם עבודה זרה נתכוונו. כל השלוש כיתות האלה היו עובדי כוכבים, עובדי עבודה זרה. כתיב אך נעשה לנו שם, וכתיב אתם ושם אלוהים אחרים לא תזכירו. מה להלן עבודה זרה? אף כאן עבודה זרה. יש כלל ביהדות, 13 מידות שהתורה נדרשת בהם, אז אחת מהם זה נקרא גזרה שווה. ברגע שיש גזרה שווה, כן, אז לא, בפסוק אחד בתורה יש מילה, ובפסוק אחר יש אותה מילה. זאת אומרת, יש קשר בין הפסוקים. מה שלומדים מהפסוק הזה, דינים מפורטים, בפסוק ההוא שאין שם דינים מפורטים, לומדים את אותם דינים. זה, יש 400 גזרות שוות שהקדוש ברוך הוא לימד את משה רבנו בהר סיני, והם עברו מדור לדור, עד שהם נכתבו בתלמוד, כן? אז הגמרא אומרת, כתוב בפסוק, נעשה לנו שם, ככה הרשעים האלה אמרו, נעשה לנו שם. ובפסוק, זה מופיע בראשית י' א', ובשמות חף ג' כתוב, ושם אלוהים אחרים לא תזכירו. אז כאן כתוב שם, פה כתוב שם. מה להלן עבודה זרה, מה שם מדובר בעבודה זרה, אלוהים אחרים, כן? אף כאן, במקרה הזה של מגדל בבל, עבודה זרה. מה רבי יוחנן, מה עלה בגורלו של המגדל הזה? שליש ממנו נשרף, שליש נבלע באדמה ושליש נשאר קיים. זאת אומרת, החלק העליון נפל, נשרף ונפל, החלק השני נפל ונבלע באדמה, והשליש ממנו נשאר ועומד. זה, דרך אגב, יש בבבל מקום, ששם הנביא קילל את המקום הזה, ששם לעולם לא יוכלו לבנות שום דבר יותר, ועד היום זה חורבות, תל חורבות. ראיתי פעם תמונה של המקום הזה, כבר 2600 שנה לא בונים שם כלום. המקום הזה עומד, שומם, זה מכוח הגזירה של אחד הנביאים. הגמרא ממשיכה עדיין בסנהדרין, 4 דיינים היו בסדום. אחד קראו לו שקראי, אחד שקרוראי, אחד זייפי ואחד מצלידינה. רק מהשמות שלהם רואים שהם אנשי שקר, כן? בסדום היו עושים חוקים כדי שאף אחד לא ירצה לבוא לגור שם. שהחוקים האלה הם כביכול רק טובים לאנשי המקום, אבל שלא מסבירים פנים לאורחים. כמו שהם בעולם, בעצם אף מדינה לא רוצה מאגרים. כולם מקשים שמאגרים לא יבואו. אבל איכשהו המאגרים מצליחים להסתנן, טורקים מסתננים לגרמניה, מקסיקנים מסתננים לארצות הברית וכו'. זאת אומרת, כל מקום יש את העבודה השחורה, מה שנקרא באנגלית cheap labor, שמגיעים, והם תופסים את מקומות העבודה השחורים, כן? ורובם לא חוקיים, ועובדים כאן רוב חייהם בלי ניירות וכו'. אז אותו דבר היה גם אז, גם אז אנשים רצו ללכת ממדינה למדינה. אז אלה אנשי סדום, היה להם עושר ומעמד, לא רצו שיבואו לשם אנשים. לכן עשו חוקים שאף אדם לא ירצה להישאר שם יותר מיום, כן? אז בואו נראה כמה מהחוקים הגמרא מדברת עליהם. הגמרא אומרת, דמחי ללאיתת דחברי, או מפללה, כן? אז אמרה לה, יהב אני עלה, וניאברה אני הלך, דפסיק ללעודנה דחמרה דחברי. בקיצור, נפרש את כל הקטע הזה. הגמרא אומרת ככה, שהיה בא לשם בן אדם, אם בא מישהו והרביצו לו ויורד לו דם, אז הוא היה תובע אותם לבית דין. עכשיו, בבית דין החוק היה ככה, שמי שנפגע הוא זה שצריך לשלם פיצויים. אם איש צדום ירביץ לאורח והוא זיל דם, אז הוא בא לתבוע כביכול טעו, אז הוא צריך לשלם על זה שקיבל מכות. בכוונה עושים את החוקים הפוכים, כדי שאף אחד לא ירצה לגור שם. אז הגמרא אומרת שבא לשם אליעזר עבד אברהם, ובא יקע אותו איזה אחד, הוא עבר משם, יקע אותו איזה אחד, הוריד לו דם. אז הוא טבע אותו לדין, אמרו לו, אתה צריך לתת לו כך וכך כסף. ראה ככה אליעזר, לקח את המקל, הכניס לדיין בראש. אמר לדיין, מה שאתה חייב לי, תן לו. כן, כאילו, אוקיי, עכשיו אני שברתי לך את הראש, אתה חייב לי, מה שאתה חייב לי, תשלם לו. כן, או שהיו אומרים שאסור להכניס אורחים. מי שתפסו אותו מכניס אורחים, היו מורחים את הגוף שלו בדבש, והדבורים היו באים, מסתערים עליו, ככה זה היה. או שהיו לוקחים אנשים קצרים, מותחים אותם להיות ארוכים. אנשים ארוכים, מקצרים אותם להיות קצרים. כל מיני דברים, דברים מוזרים ביותר. אז פעם אליעזר עבד אברהם נקלע לאיזה סעודה, מסיבה שהם עשו שם, וכל אחד התחיל לחקור, מי זה הפרצוף החדש הזה? אז היו באים שואלים אותו, תגיד, אורח של מי אתה, כדי לדעת במי לעשות לינץ'. אז הוא היה אומר לזה ששואל אותו, אם לא תשתוק, אני אצעק שאני אורח שלך. אז הבן אדם היה פוחד, היה בורח מהר מהמסיבה, שלא בטעות הסתבך. וככה כל אחד ששואל אותו, הוא היה עונה את אותה תשובה, שברחו כולם מן המסיבה, ונשארה לו כל הסעודה לעצמו, כן? אז הגמרא מביאה את כל המעשים האלה, ובאמת, זה רק מראה לנו, זה אחד הסיבות, חוץ מכל המעשי סדום, למה עד היום אומרים שהאדם עושה לאישה מעשים לא אגונים, אז כתוב, עשה במעשי סדום, זה בא על שמם של הרשעים האלה, שאף פעם הם לא הפסיקו במעשים שלהם. אישה אחת היה לה שתי בעלים, היו עושים כל מיני עבירות מין וכולי, נגד הטבע, נגד חוקי הטבע, כל מיני דברים שסנויים על הקדוש ברוך הוא, סופם שהקדוש ברוך הוא הנחית עליהם פצצת אטום מן השמיים ושרף את כולם. ירדה אש מן השמיים וכולם נשרפו חיים. זה היה הסוף שלהם, כן? של אנשי סדום. הגמרא ממשיכה, הגמרא אומרת ככה. הגמרא אומרת ככה. רק שנייה. אז מסקנה... ויאמר השם, זעקת סדום ועמורה כי רבה היא, כן? ואז מפה כל הסוף שלהם הגיע. הגמרא ממשיכה עדיין למסכת סנהדרין, ויקומו לפני משה, יש פסוק, ואנשים מבני ישראל 50 ו-200. מדובר כאן על פרשת קורח, שקורח חשף 250 נשיאי העדה כדי למרוד במשה רבנו. הוא טען שמשה קיבל את התפקידים, נתן לארון וכולי, זאת אומרת שמשה עושה על דעת עצמו. פוליטיקה. ויכוח פוליטי, כן? אז הגמרא אומרת, למה קראו להם לאנשים האלה קריאי מועד, שהיו יודעים לעבר שנים ולקבוע חודשים, אנשי שם, אנשים רבנים גדולים היו, כן? שהיה להם שם בכל העולם, וישמע משה ויפול על פניו, מה שמועה שמע, מה שמע משה שנפל על פניו? אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן שחשדוהו באשת איש, התחילו לדבר עליו לשון הרע, שחושדים אותו שהוא הלך עם אישה נשואה, כן? אמר יש לקיש, מכאן שאין מחזיקים במחלוקת. ואמר רב, כל המחזיק במחלוקת עובר בלב, שנאמר ולא יהיה כקורח ועדתו. אחד הדברים הכי סנויים על הקדוש ברוך הוא, שיש מחלוקות. לכן שיש מחלוקות, אדם חכם בורח משם כמו מאש, ולא מצטרף למחלוקת, כי כל אלה שבאו ומרדו בקורח והצטרפו לקורח במחלוקת, בלעה אותם האדמה חיים, נפתחה אדמה, מן רעידת אדמה כזאת, נפתחה אדמה, וכולם ירדו שאולה לגהנום ישירות, ישר נבלעו עם כל רכושם וכל מה שהיה להם, נבלעו חיים בתוך האדמה, כן? רבשי אומר, ראוי להצטרע. אחד כזה מגיע לו שיהיה לו צרת, מחלה בגוף, שצריכים לבודד אותו, כיוון שמחלוקת זה לשון הרע, כן? אז צריכים לסגור אותו עם הצרת שלו מחוץ למחנה ואף אחד לא מתקרב אליו, כן? אמר רבי יוסי, כל החולק על מלכות בית דוד ראוי להקישו נחש. כל אלה שבאו ומרדו במלכות בית דוד וניסו להילחם בה וכולי, באמת היה מגיע לו שנחש יקיש אותו, נחש ארסי כמובן, כן? אמר רב חיסדא, כל החולק על רבו, כל הדף הזה מדבר על מחלוקות. אמר רב חיסדא, כל החולק על רבו כחולק על השכינה. אם אדם חולק על הרב שלו, עכשיו לא מדובר עכשיו חס וחלילה, על איזה אחד שחשבו שהוא רב ובסוף יצא שהוא נוחל, או נועף, או כל מיני דברים אחרים, כן? שלצערנו הרב, בדור כזה חלוש, רבו הרמאים. צריכים מאוד להיזהר, אנשים שופטים את הרבנים לפי המראה החיצוני שלהם, הם לא מסתכנים בקנקן, הם לא מסתכנים במה שבתוכו, אלא רק מבחוץ. ככה שופטים את האנשים היום. ולכן הרבה נוכלים מצאו שיטה, גידלו זקנים, שמו כובעים, לבשו מעילים ארוכים, ואיך אומרים, נטלו לעצמם שררה ושלטון. לכן אלה מלכתחילה לא היה מגיע להם להיקרא רב. אנחנו מדברים על אחד שהוא תלמיד חכם, ולא מוצא חן בעיני חלק מהציבור, חלק מהפסקי הלכה, אם הוא מחמיר בדברים מסוימים. אז יש להם טענה נאמר, אז הם יכולים ללכת למקום אחר, אז הם מעוררים מחלוקת על אותו אחד, כן? אז מה קורה? מי שחולק על רבו, כחולק על השכינה. זה ממש כאילו שהוא חולק על תורת הקדוש ברוך הוא, כן? אמר רבי חמא בר חנינא, כל העושה מריבה עם רבו. יש הבדל בין אחד שחולק על רבו, הרב אמר ככה, אני לא מקבל לדעתו, אני בשלי, כן? זה עניין אחד, שזה חמור מאוד. יש עניין עוד יותר חמור, שהולך ורב איתו גם, או שמדבר אליו בחוצפה או בחוסר כבוד ליד אנשים, מי שרב עם רבו, כל העושה מריבה עם רבו, כעושה מריבה עם השכינה. ממש כאילו שרב וביזה את הקדוש ברוך הוא, שנאמר במדבר חף, זה פסוק במדבר, כן? המה מי מריבה שרבו בני ישראל את השם. במי מריבה כתוב בתורה פסוק, זה המקום שבני ישראל רבו עם השם. אבל הם לא רבו עם השם, הם רבו עם משה. אמר רבי חנינא בר פפא, כל המתרעם על רבו כאילו מתרעם על השכינה. כן? שנאמר בשמות ט"ז, כן? לא עלינו תלונותיכם כי על השם. משה ואהרון ענו להם, כל התלונות שיש לכם נגדנו, זה תלונות על הקדוש ברוך הוא, זה לא עלינו. כביכול, אנחנו עושים את רצונו, מה אתם רוצים מאיתנו? אז התלונות שלכם, היום זה מאוד מצוי, שיש דרשנים שנותנים שיחות מוסר, אז כל פעם שהם אומרים איזה משהו שלא מוצא חן בעיני הציבור, אז במקום הציבור, במקום לעשות חשבון נפש ותשובה ולהצטער על מעשיהם, ולשוב ממעשיהם הרעים, אז מתחילים לנעץ ולגדף את אותו דרשן, פנאט, קיצוני, מחמיר, לא יכול להיות, הוא מגזים, זה יותר מדי וכולי, כן, כל מיני דברים כאלה, למה? כן, להשקיט לעצמם את המצפון. אבל בעצם הם לא יודעים איך אומרים, הם נופלים מהפח אל הפחד, עד עכשיו היו חוטאים עד לנקודה זו, עכשיו הם הכפילו את החטא שלהם, שעכשיו כבר הם הולכים ומערערים אחרי אנשים שבאים ללמד אותם תורה, בסופו של דבר נחשב שהם רבים עם הקדוש ברוך הוא, כן? אז אמר רבי אבאו, כל המערער אחר רבו, כאילו מערער אחר השכינה, בלב, לא אומר כלום, רק בלב שלו אומר, הרב הזה כך וכך, ההוא כך וכך, כן? שנאמר, וידבר העם באלוקים ובמשה, כן? מה, מי דיבר באלוקים? הם דיברו נגד משה, אבל כיוון שזה משה, משה זה הרב הראשי, לדבר נגד משה זה כמו לדבר נגד אלוקים, אלה פסוקים מפורשים, שמראים שהקדוש ברוך הוא לקח את זה אישית, או שכתוב בקהלת היי, עושר שמור לבעליו לרעתו. אמר ריש לקיש, זה עושרו של קורח. קורח היה מיליארדר. תמיד עד היום נשאר הביטוי עשיר כקורח. זה בא מקורח, כן? ואת כל היקום אשר ברגליהם, אמר רבי אלעזר, זה ממונו של אדם שמעמידו על רגליו. זה לא שלא חשוב שאדם יהיה לו כסף, חשוב. זה מעמיד אותו על רגליו, זה נותן לו להתקיים וכו', את הכבוד המינימלי שאדם צריך. כן? זה מה שכתוב, ואת כל היקום אשר ברגליהם. הגמרא ממשיכה, אמר רבי לוי, מסוי 300 פרדות לבנות, היו מפתחות של בית גנזיו של קורח, וכול הוא אקלידי וקליפי כגילדה. הגמרא אומרת שקורח, מרוב שהוא היה עשיר, היה לו 300 פרדות לבנות, חמורים לבנים, 300 חמורים עם סקים של מפתחות של האוצרות איפה שהוא היה מחביט מה שיש לו. מרוב שהוא היה לו כסף, הוא הוציא ממצרים, כן? אז היה לו כל כך הרבה כסף, שרק כמות המפתחות של האוצרות שלו היה 300 חמורים שיש עליהם סכים, תראו איזה עשיר הוא היה, האדם עשיר ביותר שהיה, כן? והוא בא לערער על משה, והייתה לו השפעה, הוא גם היה חכם גדול, כן? והוא גם ממשפחת משה, כולי, כן? כולם הרי משבט לוי, אז לכן הוא הצליח לשכנע 250 רבנים, נשיאי העדה, קרואי העדה, כן? לבוא ולהצטרף אליו, אף על פי שהם שמעו שהשם מדבר בהר סיני את עשרת הדיברות עם משה ולא איתו. אבל בכל זאת הוא הצליח להרים עליהם, והם הצטרפו למחלוקת ולא נשאר מהם זכר. דרך אגב, הבנים של קורח ניצלו מלמות, כי הם שבו בתשובה רגע לפני שנפתחה האדמה. התורה כתוב, ובני קורח לא מתו. זאת אומרת, כל עוד אדם חי, אפילו 5 דקות, דקה אחרונה של חייו, אם הוא חוזר בתשובה, כבר משנה את כל הדין. הגמרא ממשיכה, איתמר, קטן, תינוק, ממתי בא לעולם? מתי נחשב שהוא כבר אזרח העולם הזה? רבי חייא ורבי שמעון ברבי, אחד אמר משעה שנולד, והשני אמר משעה שסיפר. מה זה סיפר? התחיל לדבר. ברגע שאמר את המילה הראשונה, אמר משהו, אז נחשב שהוא כבר באמת אורח בעולם. כל עוד הוא לא דיבר, הוא לא מקושר לעולם. איתמר, הגמרא מביא עכשיו מחלוקת, רבינה אמר משעה שנזרע, משעה שהבעל הזריע את אשתו, אז מאותו רגע כבר העובר מתחיל להתקייר, אז הוא כבר בעולם נחשב. רבי נחמן בר יצחק אמר משעה שנימול, ממתי באמת הוא נחשב אזרח העולם? משעה שעשו לו ברית, כן? רק עליו צריכים לשאול מה יהיה הדין בנקבה. אז מסתם הנקבה בזמן שהיא נולדת, כי אצלה לא שייך ברית, כן? טענה משום רבי מאיר משעה שיאמר אמן. רבי מאיר אומן מהאמן הראשון שהוא ענה בחיים שלו, שזה בדרך כלל גיל 3 אולי, בימינו, כן? שהוא כבר לומד להגיד אמן על ברכה, כן? הגמרא ממשיכה עדיין במסכת סנהדרין, דף קוף יוד א', מהי אמן? מה זה באמת אמן? מה זה המילה הזאת אמן? אמר רבי חנינה, אל מלך נאמן. זה הכוונה, זה ראשי תיבות, אל מלך נאמן. פירוש, מאמת אני על כל מה שאתה אומר, שזה נאמנות, שזה אמת. כן? הגמרא ממשיכה, תנור הבנן, רשע בא לעולם, שבא איזה גלגול של רשע, הוא נולד מחדש בגוף חדש. חרון בא לעולם. זאת אומרת, מידת הדין מתגברת בעולם. או אולי עוד קצת, כי יש מיליארדים של אנשים. כל רשע שנולד, מידת הדין עוד יותר מתגברת, כן? שנאמר במשלי י"ח, בבוא רשע בא גם בוז, ועם קלון חרפה. פסוק, כשהרשע מגיע, הבוז והקלון והחרפה באים יחד איתו לעולם. רשע עבד מן העולם, טובה באה לעולם, שנאמר, ובעבוד רשעים רינה, שהרשעים מתים, זה יום שמח לעולם. העולם עכשיו מלא בפחות מרשעים. היה 100 מיליון רשעים, עכשיו יש 99,990,000, כן? זאת אומרת, כבר פחות רשעים בעולם, זה כבר משנה את מאזן הכוחות לטובה. הגמרא ממשיכה, צדיק נפטר מן העולם, רעה באה לעולם. מאזן הכוחות השתנה לצד השלילי, כן? שנאמר, הצדיק עבד ואין איש שם על לב. עכשיו שהצדיק הלך, כבר אנשים לא מקבלים מוסר הליבם, אין מי שיתן להם מוסר, כן? ואנשי חסד נאספים באין מבין, כי מפני הרעה נאסף הצדיק. זה פסוק בישעיה נ"ז, כן? הגמרא ממשיכה, עכשיו אנחנו בעזרת השם בשעה טובה עוברים, סיימנו את מסכת סנהדרין, ואנחנו עוברים למסכת מכות, זה היה מסכת ארוכה מאוד, יש בה דברי, הרבה דברי אגדתות. עכשיו אנחנו נמצאים במסכת מכות. מהי דכתיב? מה זה שכתוב שיר בתהילים, כן? שיר המעלות לדוד, שמחתי באומרים לי, בית השם נלך. אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, שמעתי בני אדם שאומרים, מתי ימות זקן זה? ויבוא שלמה בנו ויבנה בית הבחירה, ונעלה לרגל, ושמחתי. כן, מה פירוש? דוד המלך שמע אנשים מדברים, מתי כבר ימות המלך הזקן? הוא היה בן 70, כן? במותו. אז מתי הוא כבר ימות הזקן, כדי שבנו יירש אותו, ואז סוף סוף ייבנה בית המקדש? למה? כי הקדוש ברוך הוא אמר לנתן הנביא, שדוד המלך לא יכול לבנות את בית המקדש, כיוון שידיו שפכו דם במלחמה, אף על פי שזה היה דם של שונאי ישראל, שהיה מותר לשפוך את דמה, מצווה, כן? בכל זאת ידיים ששפכו דם לא יכולות לבנות את בית השם. לכן הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה לא תבנה, אבל בנך יבנה. אבל אתה יכול להכין את היסודות. אז דוד הכין את היסודות של בית המקדש. אבל לבנות את בית המקדש, רק בנו יבנה. אז העם כבר לא היה להם סבלנות. אמרו, מתי כבר שלמה ימלוך, שנתחיל לבנות את בית המקדש, וסוף סוף נוכל ללכת להקריב קורבנות, ונעלה לרגל בחגים. אז דוד לא רק שלא נפגע, אלא שמח. לא הייתה לו גאווה, היה מאוד ענב. אמר לה, והוא בא אומר את זה לקדוש ברוך הוא, אי אפשר לשקר את הקדוש ברוך הוא, כן? זה כל שקרן אפילו היה מבין. כשאתה כבר מדבר עם השם, הגיע הזמן לדבר את האמת, כן? אמר לו הקדוש ברוך הוא, כי טוב יום בחצריך מאלף, טוב לי יום אחד שאתה עוסק בתורה לפניי, מאלף עולות שעתיד שלמה בנך להקריב לפניי על גבי המזבח. הקדוש ברוך הוא ענה לו תשובה מאוד מעניינת. אמר לו, תדע לך, כל יום שאתה עכשיו לומד תורה, זה כבר שווה לי מכל הבית מקדש, כל מה שיקריבו שם, אלפי קורבנות. למה? התורה שלך והרצינות שלך והעמל שלך בתורה ובקדושה, זה יותר חשוב לי מכל הקורבנות האלה כולם. מכאן גם מבינים מה כוח התורה, כן? הגמרא ממשיכה, אנחנו, מבלי לשים לב, עברנו ממסכת מכות, ראינו מסכת מכות, כל המסכת, יש רק אגדת האחד שהיה להתייחס עליה, אנחנו עוברים עכשיו למסכת שבועות. כל מקום שיש בו חילול השם, אין חולקים כבוד לרב. יש הרבה פעמים שאדם רואה שיש מישהו שמוחזק לאיזה רב, עושה מעשים לא אגונים, למשל גונב כסף. לא ישר בכסף, או לוקח כסף, אומר שזה למטרה א' ומשתמש בה למטרה ב', או שחס וחלילה הוא לא צנוע עם אנשים, או שחס וחלילה יש לו איזו מחלת נפש מסוימת ועושה דברים ממש חמורים, או שההתנהגות שלו לא יפה, גאפתן, פוגע באנשים, כל מיני דברים כאלו. כן, אז רואים שאו שאפילו נגיד הוא לא מקפיד במצוות או בכשרות, או נותן כשרויות תמורת כסף, כל מיני מזויפים שצצו בדורנו בלי סוף לצערנו. אז עכשיו אדם שיודע אותו, נגיד אדם בא לשרת אותו, הנהג שלו מסיע אותו, הוא שומע שאותו רב הוא רק כלפי חוץ נראה צדיק, אבל באמת במציאות הוא אדם מושחת במידות, מושחת במעשים. עכשיו השאלה המפורסמת היא, האם מותר לו ללכת ולחשוף אותו או לא? זו השאלה. הגמרא אומרת, כל מקום שיש בו חילול השם, שהרב הזה עושה חילול השם בהתנהגות שלו, יותר הדין הזה שחייבים לחלוק כבוד לרב, כאילו שזה הקדוש ברוך הוא, כבר לא קיים. אין חולקים כבוד לרב. רש"י כותב שם במסכת שבועות, הוא אומר ככה, זה שיודע שאותו אחד עושה מעשים לא הגונים, חייב לפרסם את זה לעולם, חייב שכולם ידעו מזה. למה? כי אחרי זה שהקדוש ברוך הוא ייפרע ממנו, מאותו רשע, מאותו אחד, אז כולם יגידו מה הועיל לו צדקתו. כל העם יגיד, איפה הצדק של התורה? הרב פלוני אלמוני קיבל את המחלה, רב ההוא קיבל תאונה, רב ההוא מת צעיר, רב ההוא פשט רגל. אז מה אומרים כולם? איפה הצדק? מה? גם אנשים שהם רבנים, לומדים תורה, ככה קרה להם, אז אין צדק, אין דין ואין דיין, ככה יגידו אנשים. ורק אותו אחד שיודע את כל מעלליו של אותו רשע, רק הוא יודע למה השם העניש אותו, אבל אחרים לא יודעים. נמצא שנגרם פה חילול השם גדול, ואנשים נחלשים באמונה. לכן צריך לחשוף את אותו נואף, או אותו גנב, או מה שלא יהיה, כן? כדי שכולם ידעו להיזהר ממנו, כן? אז זה דין שלהרבה אין אומץ לעשות, אבל זה הגמרא מחייבת, אין פה ברירה, זה דין. הגמרא ממשיכה עדיין למסכת שבועות, אמר מר, אומרים לו, הווה יודע שכל העולם כולו נזדעזע בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא. הגמרא אומרת, בזמן שהקדוש ברוך הוא הכריז את הדיברה השלישית, לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא, כן, כמו שהרבה אנשים אומרים את שם השם המפורש, א', למד, ו', ה', י' ומ', כן, ואז הם אומרים את זה חופשי. כל פעם שאומרים את זה, זה איסור מעשרת הדיברות. אז כשהקדוש ברוך הוא אמר את הדיברה הזאת, העולם הזדעזע, כל העולם רעד מקדושת שמו של הקדוש ברוך הוא, כן? אז באמת, זה דבר מאוד מאוד מעניין, איך היום אנשים בימינו מזלזלים בדבר הזה, כן? ואינם מקפידים. הגמרא ממשיכה, מנה לי בידך, אחד בא ואומר, מנה לי בידך, יש לי 100 אצלך, אתה חייב לי 100. והשני אומר, אין לך בידי, אין לך כלום אצלי, מה אתה מבלבל? אין, לא מכיר אותך, לא יודע כלום. ואין לה הוכחות, אין לו שטר, אין עדים, פטור. ההוא מכחיש, היית צריך להביא ראיה, אם נתת לו מזומן, היית צריך שיהיה עדים. נתת לו בלי עדים, היית צריך שיהיה שטר, חתימה, וכו'. אין כלום, הלך הכסף. כמובן, בשמיים, הגנב, אם הוא באמת גנב, אז הוא ישלם על זה ביוקר. אבל בעולם הזה, הבית דין, הרבנים לא יכולים להוציא כסף מאדם אם יש ספק. אמר רבי נחמן, ומשביעים אותו שבועת אסת. מה היא טעמה? חזקה שאין אדם תובע אלא אם כן יש לו עליו. הגמרא אומרת, בכל זאת משביעים אותו שבועה לא מהתורה, מהתורה אין רשות, אבל שבועה מדרבנן. למה? כי לא מסתבר שהאדם יתאפל למישהו ויביא אותו לבית דין ויגיד, אתה חייב לי 100 או 200 או 1000, סתם בלי כלום. חייב שהיה ביניהם איזה משהו. לא מצאנו שאדם סתם נתפל לאיזה מישהו, מביא אותו לבית דין, אומר, הלוויתי לו כסף. לא, אני אף פעם לא שמעתי על מעשה כזה. יש כל מיני נוכלויות ושקרים אחרים, אבל לבוא להתאפל לבן אדם, להגיד לו, מה עם הכסף שהלוויתי לך, זה בדרך כלל לא קורה, כן? אז הגמרא אומרת, כיוון שזה חשוד מאוד, ולא מסתבר שאדם יעשה כזה דבר, לכן נשביע אותו שבאמת אין בידו כלום. למה? חזקה שאין אדם תובע, אלא אם כן יש לו עליו. היו דברים מעולם. הגמרא אומרת, אדרבה, יש כאן צד הפוך לומר. מה? חזקה שאין אדם מעז פניו בפני בעל חובו. להפך, תגיד הפוך. אם בן אדם באים אומרים לו, אתה חייב לי, אם הוא באמת החייב, הוא לא היה מסתכל לבן אדם בפנים ואומר, לא חייב לך כלום. היום, בימינו, זה כבר דין אחר. העזות והחוצפה של האנשים ירקי השחקים. באמת, אם התלמוד היה נכתב היום, כנראה שלא היה כותבים את הדין הזה. אבל לפני 2000 שנה, אדם שבאו ואומרים לו, אתה חייב לי כסף, לא העז לכפור בפנים של בעל הכסף, כן? אז הגמרא אומרת, השתמות יהודה כמשתמית לה, סברה דאבי לי ופרנה לי. אז הגמרא אומרת בזמנם, נכון, אדם שיודע שהוא חייב, הוא לא יגיד אני לא חייב, הוא לא יכחיש, אבל למה הסיבה שהוא באמת מכחיש? שהוא אומר, תראה, אני אשלם את זה הרי, אבל כרגע אני לחוץ, עוד חודש אני אקבל משכורת, אני אשלם, בינתיים, כדי שלא ייקחו לי נכסים וימכרו אותם בשוק, כדי לממש את הנכסים שלי, כדי להחזיר לו את הכסף, אז אני אכחיש בינתיים, ועוד חודש אני אבוא בשקט, אתן לו את הכסף, ואני נקי. לא עשיתי שום עבירה כביכול, כן? אז זה הדין שבמציאות כזאת, אדם כן יכול להכחיש. להכחיש לגמרי לא. מה שקרה פה, התחלפו לי הדפים, אז אנחנו קפצנו את מסכת שבועות, ועכשיו חזרנו למסכת מכות. אמר רבי יהושע בן לוי, מה היא דכתיב? עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים. ירושלים, כן? מי גרם לרגלינו שהיו עומדים במלחמה? שערי ירושלים, כן? שיר המעלות שהיו עוסקים בתורה. אמר רבי יהושע בן לוי, מה היא דכתיב לדוד? מה זה שיר המעלות לדוד? שמחתי ואומרים לי בית השם נלך. אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, כן, אני שמעתי את, כן, מה שבני האדם אומרים, שנלך לירושלים, אף על פי שהם רוצים שאני אמות, אמרנו את זה קודם, כן, רק בווריאציה קצת שונה, אף על פי שהם רוצים שאני אמות, בכל זאת אני שמח שהיהודים משתוקקים ללכת לבית המקדש ולעלות לרגל וכו'. הגמרא ממשיכה, כל חי וקריטות שלקו, כל מי שחייב קרט, שנתנו לו מלכות, נפטרו מקריטותן. כן? למה? שנאמר ונקלע אחיך לעיניך, כיוון שלקה הרי הוא כאחיך. אם הוא היה עדיין חייב קרט, התורה לא הייתה קוראת לו אחיך, כי מי שנקראת מעם ישראל הוא כבר לא אחיך. כן, למשל מחלל שבת, כתוב עליו 12 פעמים בתורה, הרי הוא כגוי לכל דבר, 7 פעמים זה כתוב בשולחן ערוך. אז גוי לא יכול להיות אח של יהודי, לכן הוא קוראת את עצמו מעם ישראל. עכשיו, אם נתנו לו מלכות בבית דין, אז התורה אמרה, כיוון שלקה, הרי הוא כאחיך, שנאמר ונקלע אחיך לעיניך. שנתנו לו מלכות, אז פתאום הוא חזר להיות אחיך, עד החילול הבא שלו. ברגע שיעשה עוד פעם איסור כרת, עוד פעם הוא יחזור להיות גזר, כן? אבל כרגע, אחרי שקיבל את המכות, איך שהסתיימו המכות, הוא חזר לחזקה של אח, אחד מישראל. יעשה עוד פעם איסור קראת, עוד פעם יקראת מחדש, כן? דברי רבי חנינה בן גמליאל, מה אם עובר עבירה אחת, נוטל נפשו עליה? אם אדם יכול לעשות עבירה אחת, ובאמת יכול למות בגללה ולאבד את העולם הבא שלו, העושה מצווה אחת על אחת כמה וכמה. אז מצווה שזה תמיד עדיף על העבירה, שהקדוש ברוך הוא מעניש רק בעל כורחו. לא שהוא מעוניין להעניש, אבל מצוות ולתת שכר, השם מעוניין. לכן במצוות זה ודאי יותר טוב. כן, עושה מצווה אחת על אחת כמה וכמה. רבי שמעון אומר, כל היושב ואינו עובר עבירה נותנים לו שכר כעושה מצווה. אדם שעכשיו הוא בא למקום ורואה שבפנים יש ריקודים מעורבים, אז הוא יושב בחוץ, לא נכנס. נחשב לו כאילו עשה מצווה. או שאני יודע מה, כולם הלכו לעשות איזו עבירה לאיזשהו מקום, והוא ישב בבית ולא הלך. אז בזמן הזה שהוא ישב כביכול בטל, נחשב לו שכל הזמן שהם עושים את העבירה, אצלו זה נחשב שכאילו הוא עשה מצווה שהיא נמשכה כך וכך שעות. רבי שמעון בר רבי, רבי שמעון, בנו של רבי יהודה הנשיא, כן? אומר על הפסוק דברים י"ב, רק חזק לבלתי יכול אדם. התורה אומרת לאדם, תיזהר לא לאכול מהדם של הבהמות, ששוחטים מיד לשים מלח כשאדם יצא, כן? כי אדם הוא הנפש, אל תאכל את הנפש של הבהמות, זה לא טוב, שים מלח וזה מוציא, ככה זה בשחיטה כשרה, שמים הרבה מלח וזה מפריש את הדם מן הגוף, כן? שהתורה אומרת, לא תאכלנו למען ייטב לך ולבניך, כן? אל תאכל את זה כדי שייטב לך ולבניך. מה עם אדם שנפשו של אדם קצה ממנו? הפורש ממנו מקבל שכר, גזל והריות שנפשו של אדם מתאווה להם ומחמדתן, הפורש מהם על אחת כמה וכמה, שיזכה לו ולדורותיו, ולדורות דורותיו, עד סוף כל הדורות. הגמרא מביאה דוגמה מאוד יפה. הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא הזהיר אותנו מאוד לא לאכול דם. איזה אדם רוצה לאכול דם? הרי זה בזוי, זה מגיל. אז התורה אומרת, על דבר שנפשו של האדם קצה ממנו, שהאדם נגעל ממנו, עדיין התורה אומרת, תיזהר לא לאכול אותו, שזה דבר ברור שאף אחד לא מעוניין, כן? אבל אחד שיש לו הזדמנות לעשות עבירה, לגנוב כסף בקלות, ואף אחד כביכול לא יראה, או שלעשות גילוי עריות, עבירות מין עם נשים, שנפשו של האדם מתאווה להם, שיש לאדם תאווה גדולה לדברים האלה, לגנוב ולקיים יחסים, כן? אז אחד שמצליח להתגבר ופורש מהם, אז על אחת כמה וכמה, שגם הוא וגם דורותיו וכל צאצאיו, יזכו מזה שהוא קבע שתצרו עד סוף כל הדורות, כן? הגמרא ממשיכה, היו רבן גמליאל, רבי אלעזר בן עזריה, רבי יהושע ורבי עקיבא מהלכים בדרך, ושמעו כל המונה של ארם מפלטיה, ברחוק 120 מיל, שמעו בירושלים את הקולות של הרומאים מחריבים את בית המקדש, אז הם שמעו את זה ממרחק ענק, מרחק של ממש הרבה קילומטרים. התחילו הם בוכים, ורבי עקיבא צוחק, רבי עקיבא צוחק. אמרו לו, מפני מה אתה צוחק? אמר להם, למה אתם בוכים? אמרו לו, עובדי כוכבים הללו שמשתחווים לאלילים, יושבים בטח ואשקט, תראה איזה כוח יש להם, יושבים בביטחון, אין להם דאגות, ואנו בית אלוהינו שרוף באש ולא נפקה, ואנחנו ששומרים מצוות ויש לנו בית המקדש, עכשיו בית המקדש עולה באש, איך לא נפקה? אמר להם, לכן אני צוחק. מה לעוברי רצונו כך, לעושו רצונו על אחת כמה וכמה? אמר להם רבי עקיבא, הפוך. אם הרשעים הכי גדולים בהיסטוריה ששורפים את בית המקדש של הקדוש ברוך הוא, תראה יש להם עולם הזה, שלטון, כסף, כבוד, כוח וכו', תאר לך אנחנו שכל חיינו שאיבדנו את רצונותינו לקדוש ברוך הוא, ועשינו מצוות וכו', אז אנחנו על אחת כמה וכמה, תדע לך כמה שכר מחכה לנו, אלה הרשעים שונאי השם, קצת עשו אולי איזה משהו בחיים שלהם, תראה כמה הם מקבלים. תאר לך כמה לנו מחכה שנקבל, כן? לכן אני צוחק, מה לעוברי רצונו כך, לעושה רצונו על אחת כמה וכמה. שוב פעם היו עולים לירושלים, הגיעו להר הצופים, קראו בגדיהם, שעוד בית המקדש חרב, קראו את בגדיהם. כיוון שהגיעו להר הבית, ראו שועל שהיה יוצא מבית קודשי הקודשים. לא רק שבית המקדש לא קיים, אין קודש קודשים, אין כלום, שועל ככה כמו כלב יוצא משם, הולך בקודש הקודשים. התחילו הם בוכים ורבי עקיבא צוחק. אמרו לו, מפני מה אתה צוחק? אמר להם, למה אתם בוכים? אמרו לו, מקום שכתוב בו והזר הקרב יומת. אם אדם שהוא לא כהן גדול ויש לו מחשבות זרות נכנס לבית הקודש הקודשים, מיד מת. עכשיו במקום הכי קדוש בעולם שהיו נעשים בו ניסים ככה כל שנה ביום כיפור, שואלים הולכים בו ולא נפקה. אמר להם, לכן אני צוחק, שכתוב בנביא שהיה חטא, והעידה לי עדים נאמנים את אוריה הכהן ואת זכריהו בן יברחיהו. כן, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר, יש עדים נאמנים, מי הם? אוריה הכהן, זכריה וכולי. כן, אז הגמרא אומרת, מה העניין אוריה אצל זכריה? אוריה הכהן וזכריה חיו מאות שנים אחד מהשני. אוריה היה בבית מקדש ראשון, בתקופת דוד המלך, כן? וזכריה בבית מקדש השני, שזה בית המקדש הראשון היה 410 שנים. בית המקדש השני נבנה אחרי 70 שנה שהראשון נחרב, יש לנו כבר 410 ועוד 70, זה 480 שנה, אז לפחות 480 שנה, כן, האמת זה לא חשבון נכון, כי יכול להיות שאוריה היה קצת יותר מאוחר, בכל מקרה, לפי החשבון מתקופת דוד המלך, בערך 500 שנה הבדל ביניהם. אז מה הפסוק בנביא אומר? ששניהם יהיו עדים, גם אוריה וגם זכריה. איך זה יכול להיות? אלא תלה הכתוב נבואתו של זכריה בשל אוריה. התורה, התנ"ך מלמד אותנו שיש קשר בין שני הנבואות. באוריה כתוב, זה בספר מיכה כתוב, לכן בגללכם ציון שדה תחרש. בגלל העבירות שלנו הגויים יחרשו את ירושלים, לא ישאירו בניין אחד עומד. וירושלים אין תהיה, אין, עם עין. זאת אומרת, כאילו, מקום מישור. והר הבית לבמות יער. הר הבית יהיה, איך אומרים, כמו ביער. חיות יהלכו בו. ובנביא זכריה כתוב, בזכריה ח', עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה, הייתי מתיירא שלא תתקיים נבואתו של זכריה. עכשיו שנבואתו של אוריה כבר קרתה, ככה אמר להם רבי עקיבא, בידוע שנבואתו של זכריה מתקיימת, אמרו לו, עקיבא ניחמתנו, ניחמת אותנו, שבאמת גם זה לטובה, שרואים עכשיו שואלים יוצאים מקודש הקודשים, זה הרי הנביא כבר אמר, כן, זה כתוב, בנביא מיכה, ועכשיו אנחנו רואים, שהנבואה שעתידה לבוא, שעוד ישבו שם בירושלים, יהודים יחזרו לירושלים, ואנחנו כבר לירושלים חזרנו, רק נשאר עכשיו שיבנה בית המקדש השלישי בעזרת השם. הגמרא ממשיכה, אנחנו עוברים עכשיו למסכת עבודה זרה, אולי כדאי לעשות את זה כבר בשבוע הבא. אנחנו מתחילים את מסכת עבודה זרה, בעזרת השם, רק נא לזכור שאנחנו כבר הגענו לשקף 291, ברוך השם, עשינו הספק יפה היום. תודה רבה, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.